שלום ברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק באורות הקודש חלק ג', הנקרא מוסר הקודש. אנחנו בעמוד קמ"ח בפרק קב מתוך החלק הנקרא יסוד הכללות, והגענו אל הכותרת בשם התיקון הכללי. מי ששם את הכותרות זה לא הרב קוק, זה הרב הנזיר, ואינני יודע אם לרב הנזיר הייתה כאן תערובת של חוש הומור או שלא. כי מן הסתם שהרב הנזיר שמע על המושג התיקון הכללי של ברסלב, שמהותו תיקון הפרט. ואילו כאן מדובר התיקון הכללי במובן הפוך לגמרי, או שהוא לא התכוון. מה זה משנה? בכל מקרה אנחנו מבינים שפה התיקון הכללי זה במובן הכללי. אומר הרב, מה שלומדים ומה שמתפללים ומה שעוסקים ביישובו של העולם, זאת אומרת אנחנו עוסקים בשלושה דברים בעולם, או לומדים או מתפללים או עוסקים ביישובו של עולם, זה שלושת העיסוקים העיקריים של האדם בעלי המשמעות. בין בדברים המוכחים לאדם ולבריות לקיומה המצומצם, כן, הרי אי אפשר בלי חיטה, אם לא תהיה חיטה, לא יהיה לחם, אז לכן צריך שיהיה חיטה. האם יש הכרח, האם מוכרח שיהיו גם פסיפלורות? העולם יכול להתקיים בלי הפסיפלורות, אבל בלי חיטה קשה. לכן זה דברים המוכרחים לאדם ולבריות לקיומה המצומצם, בין בדברים העשויים להרחיב דעתו של אדם ולשפר את חייו. למשל, האומנות, לא רק הפסיפלור. אדם יכול להתקיים בלי חיי, מה שנקרא היום חיי תרבות. בין בדברים העשויים, כן, אבל זה עשוי להרחיב דעתו של אדם ולשפר את חייו. הכל עולה לאגודה אחת, לחטיבה אחת. כלומר, הכל זה חלק מאורגניזם אחד. להשלים את התיקון הכללי של העולם כולו. יש דברים שנצרכים לתיקון פרטי. אני לומד תורה, כי אם אני לא אלמד תורה, אני אהיה עם הארץ. אני מתפלל כדי לבקש מהשם את צרכיי. לא אתפלל, לא אקבל את צרכיי. אני עוסק ביישובו של עולם בשביל לקיים את התרבות האנושית. אבל כל אחת מן המטרות האלה זה מטרה מצומצמת. אבל אם אני לוקח את המכלול של כל מה שנעשה, גם בקודש וגם בחול, כל זה הוא חלק ממהלך כללי, תוכנית כללית, שעניינה לתקן את העולם, ולקרבו יותר ויותר למטרה האידיאלית המבוקשת, לעשות את החיים טובים והגונים. ויותר ראויים להיקשר בקשר נצחי, בקשר הקודש, בקשר שמחת עולמים, בקשר עדני עדנים, בקשר זיו נהורה מעליה, באור חי העולמים, דידע מה בחשוכה, ונהורה עימי שרה. או שרה, סליחה. כן, זה פסוק. בדניאל. איך אתה יודע שזה בדניאל? זאת אומרת, שהרב כאן מדבר על מספר מגמות, כן, יש פה ביטויים שנראים ביטויים מליציים, אבל הם מדויקים. כן, לעשות את החיים טובים והגונים, ויותר רואים להיקשר בקשר נצחי, בקשר הקודש, בקשר שמחת עולמים, בקשר ידעי עדני, זה מבין נורה מעלייה באור חיי עולמים. כל הדברים האלה זה מדרגות על גבי מדרגות של הצטרפות של כל החלקים של המציאות אל מטרתם. כן, מה אתה אומר? כן, בוודאי. ובזאת אנחנו עוברים לפרק קג. מה? כן. בין שני סוגי מה? לא, 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 לא. למה לחבר סתם? אנחנו אומרים, הרב אומר, יש תיקון כללי של הכל. בסדר, שני סוגי הקדושה זה כבר התפרטות, זה נושא בפני עצמו. פה אנחנו מדברים על הנושא בכללו. פרק קג, העבודה הכללית. כמו שיש תיקון כללי, יש גם עבודה כללית. מה ההבדל בין תיקון לעבודה? תיקון זה שייך להשגחה. כלומר, אני לא מתכוון דווקא לתקן את כל העולם. הקדוש ברוך הוא משתמש במה שאני עושה לתקן את עולמו. אבל יכול להיות שאני, יש לי כוונות הרבה יותר מצומצמות. אני רוצה לתקן ממד מסוים של החיים, מרחב מסוים של ההוויה. העבודה הכללית זה משהו אחר. זה העבודה שאני עובד באופן מודע למען הכלל. העבודה הכללית. ההרגשה הקדושה, המחוברת בבינה העליונה, מחברת את העבודה האלוהית בתארתה עם כל היצור, להשאיר יחד עם כל משוררי פרק שירה, ועם כל אדם אשר בנפש ישרה הורגו אל אל יוצר כל, והכלליות הזאת, החופשית והרחבה, לא תחדל מיות יסוד האמונה ממולאה אהבת אלוהים ואהבת האדם ואהבת הבריאות כולם. והבלטתו של יסוד זה, יכין לו האיש הישראלי על פי הדפוס המיוחד של החקיקה האלוהית אשר בוראן של ישראל, כתורה וכמצווה מורשה קהילת יעקב, שהיא לא תעיק ותצמצם את היסוד הרחב והחופשי, אלא תרחיבו ותופע עליו נהרה. אם אני מבין נכון את שאלתך, מה ההבדל בין הפסקה הזאת לפסקה הקודמת? הבדל עצום. מה שאמרנו. והוא שהתיקון הכללי זה, זאת פעולה של ההשגחה. זה הקדוש ברוך הוא עושה. העבודה הכללית זה מה שאני עושה. אני עושה מתוך מגמה לחבר את הכל. זה ההבדל. לכן זה נקרא עבודה. תיקון זה עבודה של הקדוש ברוך הוא. זה אצלו, הוא עושה את זה, הוא משתמש בכל הנעשה תחת השמש כדי להביא את התיקון הכללי. ואילו העבודה הכללית זה העבודה שאני עושה כהצטרפות אל המגמה הכוללת הזאת. כי אני רוצה לשיר את שירת הכל, שירת פרק שירה. מה זה פרק שירה? פרק שירה זה מדרש. מדרש. שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא נכתב, יש להניח שזה מתקופת הגאונים, שבו נאמר מה השירה של כל אחד מהנבראים. מה השירה של השמש והירח, השירה של השברים ושל החתולים ושל הכלבים והזבובים וכו' וכו'. הכל אומר שירה. מה זה בא לומר? זה אומר שכל המציאות כולה היא ביטוי של דעת אלוהים. עכשיו, יש, אפשר לומר, בשירה, יש מי ששר את שירת הכל. זה נקרא, כל האומר פרק שירה בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? כי אם אני מזדהה עם השירה העולמית, אז אני שייך אל הנצח. לכן, יש לי חלק בעולם הבא. בואו נקרא את זה שוב. ההרגשה הקדושה, כן, הרגשה, מדובר מכן מצד העובד, לא מצד ההשגחה העליונה כמו בפרק הקודם. ההרגשה הקדושה המחוברת בבינה העליונה, מה זה בינה העליונה? יכולת הבחנה בשורשיות, מחברת את העבודה האלוהית בתארתה. יש אנשים שיש להם עבודת אלוהים תאורה, יש אדם שיש לו עבודת אלוהים לא תאורה, אבל יש עבודת אלוהים בתארתה, שלא לשמה, עם כל מיני קליפות וכל מיני תערובת זוהמה שמתערבים בעבודת אלוהים. אבל יש עבודה אלוהית בתארתה, מחברת את העבודה האלוהית בתארתה עם כל היצור, ויבין כל יצור כי אתה יצרת. ישיר, לשיר, יחד עם כל משוררי פרק שירה. משוררי פרק שירה זה אלה שאומרים פרק שירה בכל יום. ייתכן גם הכוונה לכל אלה שהפרק אומר שהם אומרים שירה, כגון הסוסים והדבורים. ועם כל אדם. כלומר, לא כל אדם אומר פרק שירה, אבל אני רוצה לומר שירה עם כל אדם. אשר בנפש ישרה, לא סתם אדם, אלא אדם שבנפש ישרה הורג הוא אל אל, יוצר כל. יש כזה מין עריגה כללית שעולה מכל המציאות. יש פסוק בספר יוב, ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. זאת אומרת שבבוקר יש אפשרות לשמוע את כל בני אלוהים. ומה זה בני אלוהים? המלאכים. והכלליות הזאת, החופשית והרחבה, כן, כלומר, אדם שאיננו כללי, אז הוא לא חופשי. כי הוא חתוך, הוא סגור בתוך גבולות. עם זה אני אומר שירה, עם זה אני לא אומר שירה. אבל האדם שרוצה לומר שירה עם הכל, אז הוא חופשי לגמרי, אין לו גבולות. והרחבה, לא תחדל מיות. יסוד האמונה הממולאה אהבת אלוהים ואהבת האדם ואהבת הבריות כולן. זאת אומרת, להיות יסוד האמונה. יסוד אצל הרב קוק משמעותו מה שפורה, פורה הוא מפרה, כמו מידת היסוד, תיקון היסוד בקבלה. יסוד, מה שמביא למציאות חדשה. כלומר, הרצון הזה הוא לא רצון סטטי, שאני סתם באקסטזה רוצה להתחבר עם השירה העולמית. הדבר הזה מייסד בעולם את האמונה. כלומר, זה מביא ליחס בין הבורא לנברא. זה נקרא אמונה. אמונה משון, אמנה, קשר, ברית. הממולה, אהבת אלוהים ואהבת האדם ואהבת הבריות כולם. והבלטתו של יסוד זה יכין לו האיש הישראלי על פי הדפוס המיוחד של החקיקה האלוהית השבורן של ישראל. כלומר, מה שאמר הרב עד עכשיו זה נכון לגבי כל אדם. אין אדם בעולם, בכל העולם יש אנשים שעשויים להזדהות עם הרעיון שהרב קוק דיבר עליו, יסוד הכללי. אבל לנו, בני ישראל, יש אופן משלנו לממש את יסוד הכללות. זה מה שאומר כאן. והבלטתו של יסוד זה יכין לו האיש הישראלי על פי הדפוס המיוחד של החקיקה האלוהית אשר באורן של ישראל. כלומר, יש לנו דרכים משלנו לבטא את החשק הזה, את ההשתוקקות הזאת ליסוד הכללי. למשל, תפילת עלינו לשבח, שבה אנחנו מצפים שכל בני בשר יקראו בשמך. מצד שני, זה מתחיל מי שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאן, ועלינו ככל המונם, שהם משתחווים לאל לברי. כלומר, יש בהתחברות שלנו ליסוד הכללי, יש לנו מרכיבים ייחודיים לישראל. זה גם, תודה רבה, מה שאנחנו אומרים במצוות קריאת שמה. השם שהוא אלוהינו, שמה ישראל השם אלוהינו. אומר רש"י, אלוהינו ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד לכל העמים. זה בדיוק מה שאני אמרתי. אני אמרתי, אני לא מבין למה אתה צריך לחזור על הדברים שאני אמרתי. אני אמרתי שבעלינו לשבח יש יסוד כללי. לתקן עולם מלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך. ובאיזה אופן זה עושה, זה נעשה על ידי שבהתחלה אנחנו אומרים שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם ובעלינו ככל המונם. נכון? אני חושב שאני אמרתי את זה, ולכן אינני מבין מה צורך ראית לחזור על הדברים שנאמרו ב-30 שניות האחרונות. במה דבריך שונים ממה שאני אמרתי בשם רש"י על שמה ישראל? אין זה אלא חזרה על הדברים שאמרתי. לכן אני רואה את הצורך לחזור על דברים שכבר נאמרו ב-40 שניות האחרונות. טוב, אנחנו בעמוד קמ"ט. והבלטתו, כן, אני יודע זה, של יסוד זה, יכין לו האיש הישראלי על פי הדפוס המיוחד של חגי אשר באורן של ישראל. יש ב... זה מתחבר למאמר הנקרא המחשבות, מאמרו של הרב קוק בספר, בספר עקבי הצון. כן, מצאת? אנחנו בחלק ג' כן, משהו יבגע, טוב, אז בספר עקבי הצון אומר הרב מאמר המחשבות שיש בעולם שלושה סוגי מחשבות. יש מחשבות כלליות שאינן מבחינות בין אדם לאדם, משותף לישראל ולעמים. יש מחשבות שהן אומנם משותפות לכל בני אדם, אבל כל אומה מנסחת אותם על פי ערכיה ותרבותה. ויש מחשבות שמיוחדות רק לעם ישראל, ולכן אין בהן שותפות עם המחשבות של אומות העולם. אומר הרב קוק שם שזאת חוכמה גדולה לדעת לסווג את המחשבות. אילו מחשבות שייכות לסוג הראשון, ואילו לסוג השני, ואילו לסוג השלישי. למשל, יש מה שנקרא אגדות ילדים לפני השינה. פרה אדומה, כיפה אדומה, עמי ותמי, עץ בעוני וכדומה. המקור של האגדות האלה, באגדות גרמניות וצרפתיות, האחים גרים ופרו, ויש שם תכנים אכזריים. למשל, בעמי ותמי, אם מצאנו שהפתרון לבעיות של הילדים זה להכניס את הזקנה לתנור, אין להתפלא שאחרי כמה דורות, אז הצאצאים של אלה שסיפרו את הסיפורים האלה מכניסים יהודים לתנור. אז אולי יש מקום למחשבה מהם הסיפורים שצריך לספר לילדים לפני השינה. וסיפורי המיתוסים שסיפרו בתלמוד תורה ואתונה, כנראה שונים מהסיפורים ששומעים בבתי ספר שלנו על רבי עקיבא ותלמידה. אז לכן יש עקרונות שהם נכונים, שהם אפילו מתאימים לכל בני אדם, אבל יש התאמה לפי המטבע המיוחד לאותה תרבות. לכן אומר הרב, רק שנייה, לכן אומר הרב, והבלטתו של יסוד זה, יכין לו האיש הישראלי על פי הדפוס המיוחד של החקיקה האלוהית אשר בוראן של ישראל. זאת אומרת, זה הסוג האמצעי של שלושת המחשבות שמתואר כאן. מה אתה רוצה? דברים שהם משותפים. כן. למשל, הרעיון שיש סדר בעולם, ושהעולם מתקדם לטוב, ושכל נפש אדם היא דבר יקר, ובשבילי נברא העולם, וכולי. כל הדברים האלה הם משותפים לכל אדם באשר הוא אדם. הנברא בצלם אלוהים. למשל, לעומת זה, למשל, מצוות צדקה. מצוות צדקה אצל הגויים, אם גוי נותן לחברו העני הלוואה של מיליון דולר, ההחזר ב-30 שנה, ריבית של 0.25%. זה מעשה חסד שאין כמוהו. ובישראל אינו קם לתחיית המתים, כיוון שהלווה בריבית. כלומר, האופן שלנו לעשות צדקה הוא אופן שונה מאשר של הגויים לעשות צדקה. החלק השלישי, דברים שהם מיוחדים לישראל בלבד, למשל, רעיון התשובה. אף על פי שמצאנו שתשובה מועילה אצל האומות, אבל הרעיון הזה נלמד בישראל בלבד. לא מצאנו אצל האומות שהתשובה נחשבת למעשה יעיל כדי לבטל את החטאים שנעשו בעבר. לא קיים. גם בנצרות, כשמדובר על התשובה, היא אפשרית רק אחרי הכפרה. בעוד שבעם ישראל, הכפרה מותנית בתשובה קודם. זאת אומרת, הרעיון של תשובה הוא רעיון ישראלי. כמו שמצאנו, שבמדרש הקדוש ברוך הוא סובב על כל האומות כדי לתת להם את התורה, ואמרו שאי אפשר לקבלה בגלל החטאים. ועם ישראל כן קיבל. שאלת השאלה, וכי עם ישראל לא עושה חטאים? עושה, אבל הוא יודע שיש גם אפשרות של תשובה. כלומר, אפשרות קבלת התשובה, יעילות התשובה היא זו שאפשרה את קבלת התורה. עוד רעיון שהוא ישראלי מיוחד, זה הרעיון של יש מאין. בשום מיתולוגיה או פילוסופיה קדמונית לא מצאנו את הרעיון של עולם נברא יש מאין. זה רעיון יהודי מובהק. ואת זה ניסה יעקב אבינו ללמד את הרועים בחרן, כשאמר להם, אחי, מאין אתם? כלומר, אתם, אנחנו אחים, כי כולנו נברנו יש מאין. אחי, מאין אתם? הוא נכשל, זה לא הלך. והיום הוא, מחרן אנחנו. מה אתה אומר? אנחנו מחרון הפה של עולם, מעולם של תחרות. זה לא, לא עובד. כן. הנה, יש לנו כן דוגמאות שונות, כפי בקשתך, לשלושת סוגי המחשבות. מה שהשם גילה, שמה? לא, כי אין דבר כזה כאוס. כאוס, כן. זה אפשר להגיד, כן. כאוס יכול להיות שיש דווקא. אבל אני לא יודע מה זה. טוב. אז אומר כאן, החלקי הילוד השבורן של ישראל, ואיך יוצאים את זה? כתורה וכמצווה. מורשה קהילת יעקב. שהיא לא תעיק ותצמצם את היסוד הרחב והחופשי, אלא תרחיבהו ותופעה עליו נערה. כלומר, אפשר לחשוב שברגע שזה עובר דרך המטבע הישראלי זה מצטמצם, כמו שלפעמים מצאנו אצל אנשים בעלי נפש קוסמופוליטית שקשה להם להזדהות עם האומה הישראלית, אומר להם הרב, לא, ההזדהות עם האומה הישראלית היא זו שתרחיב. אפשר רוצה להבין למה, למה זה לא רק הצהרה ולמה זה אמת. סיבה פשוטה. יש, אני רוצה להביא את זה לתחום אחר. בפילוסופיה, רגילים לדבר על אלוהים במונחים מופשטים. כי חושבים שמונחים פרסונליים, כפי שמצוי בדת, זה צמצום של אלוהים. ולכן מעדיפים לדבר על אלוהים במונחים מופשטים. כשהאמת היא בדיוק ההפך. המושגים המופשטים של הפילוסופיה הם המקטינים את האלוהות. למדרגה של מושג. מופשט אמנם, אבל מושג. לעומת זה, הדיבורים על אלוהות פרסונלית מפגישים אותנו עם האינסופיות שבאישיות. כי להיות מישהו זה דבר שאין לו גבול. ולכן דווקא הקשר עם אלוהים נקרא אצלנו קשר עם הפנים. פנים אל פנים. דרך הפנים של הזולת אני מגלה את האינסופי שבו. לכן אמרו חכמי הקבלה שקו אין סוף מסתיים בפנים של האדם. טוב, אז זה המשמעות של העבודה הכללית, כן? החיבור של עבודת אלוהים עם כל היצור כולו, ואת זה אנחנו עושים, אנחנו היהודים, באופן המיוחד לתרבות הישראלית, דרך התורה והמצווה. כן, מה אתה רוצה? יסוד האמונה זה היחס בין אלוהים לנברא. זה יסוד האמונה. יש הבדל בין התפרטות להפריה. זה שני דברים שונים. אז זה קשור להפריה. כי זה יוצר מציאות. זה מקדם את העולם. זה לא רק משאיר את העולם על עומדו. למשל, במיסטיקות המזרחיות, האדם מתוודע אל הקבוע והנצחי. אז הוא לא משנה את העולם. ברור? טוב. מה? מה? החקיקה האלוהית אשר בוראן של ישראל? כתורה וכמצווה, מורשת קהילת יעקב. זה הגדרה. במקורם איפה. טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים בפסקה הבאה. בתחילה מוצאים... רגע, יש פה דבר מעניין. שימו לב שהמילה בתחילה מופיעה בגופן שונה מהרגיל. עד עכשיו היה גופן פרנקריל, פתאום יש לנו גופן מרים. הסיבה לכך היא ש... טוב, בתחילת כל פרק זה ככה, נכון? שכתוב ההרגשה הקדושה, אתם רואים שם שיש גופן מרים.
כשזה באמצע הפרק, זה בגלל שזה לקוח במקום אחר, מכתב ידו של הרב קוק. כלומר, כשהרב הנזיר ערך את אורות הקודש, הוא לקח פסקאות במקומות שונים בכתב ידו של הרב, וכאן באותו פרק אנחנו רואים שתי פסקאות, שכל אחת ממקום אחר, ממחברת אחרת של הרב, מקום אחר במחברת. למה זה חשוב לדעת? ולכן, כדי לציין את זה, הרב הנזיר שינה את הגופן. עכשיו, למה זה חשוב לדעת? כי לפעמים אנחנו רואים, או שהרב חוזר על עצמו, אתה שומע, למה הוא חוזר על עצמו? אתה מבין שזה בהזדמנות אחרת, זה משהו אחר. או שלפעמים יש קצת סתירה בין הנאמר בפסקה אחת לפסקה השנייה, או לפעמים שיש גם איזה מין השלמה. אז צריך להבין שזה בא ממקום אחר בכתב היד, וזה מתרץ לנו את כל הקושי. בתחילה מוצאים את התוכן של התורה כולה בכל הרחבתה, והנפש הפרטית בתיקוניה ובקלקוליה, בעליותיה וירידותיה. כלומר, אומרים לאדם, בחינוך, כן? קיים מצוות. למה? שמע, אתה צריך גם לקנות זכויות, גם לתקן את הקלקולים שלך, גם להפוך לבן אדם, להיות מנש, ירא שמיים. אתה רוצה גם תקבל עולם הבא בסוף. כדאי. וגם גשם בעיתו. אז זה מה שנקרא, בתחילה, מוצאים את התוכן של התורה כולה בכל הרחבתה בנפש הפרטית. בנפש הפרטית, בתיקוניה ובקלקוליה, בעליותיה וירידותיה. אחר כך מוצאים את הנפש הפרטית שהיא מסורגת עם הכלל כולו. כלומר, אני פתאום שם לב שאני חלק מאומה, שאני חלק מציבור. ואז מלא גם, התוכן של התורה הופך להיות תוכן שנוגע לכלל כולו. ואחר כך, למשל, זה דבר מעניין. עד שהקמנו את מדינת ישראל, היהדות נחוותה במישור של האדם הפרטי או של הקהילה. כלומר, תכליתה של היהדות זה לדאוג שיהיה איטליז כשר, מקווה ובית המדרש לקהילה, וגם מועדון לצעירים כדי שלא יתחתנו עם גויות. זה פחות או יותר האופק הרחב ביותר של היהודי בגלות. לעומת זה, פתאום עם מדינת ישראל, הקדוש ברוך הוא מתעניין בכל מיני תחומים שלפני כן לכאורה לא היו תחת העניין שלו. למשל, כלכלה, צבא, תרבות כללית, השכלה, איכות הסביבה, אסטרטגיה עולמית, מכירת נשק וכדומה. כל מיני דברים שפתאום היהודי צריך לקחת עליהם אחריות. ואז מי שעד עכשיו חי חיי גלות והיהדות מזדהה אצלו עם חיי הקהילה, אומר לעצמו, בשביל מה לנו כל הכאב ראש הזה? היה יותר טוב כשהגויים עסקו בזה. אבל מצד האמת, אני לא חי, לא כפרט ולא כקהילה, אני חלק מהכלל כולו. ולכן התורה מתרחבת בכל התחומים האלה. זה מה שנאמר כאן, ואחר כך מוצאים את התוכן של הכלל, אחר כך מוצאים את הנפש הפרטית שהיא מסורגת עם הכלל כולו. ואחר כך מוצאים את התוכן של הכלל בעולם כולו. וההוויה נמצאת תלויה בהשלמת המוסר והתורה של כל יחיד. כן, אבל זה התחיל בי, כפרט. אז אם אני מתקן את עצמי, אני גם במידה ידועה, מסוימת, מתקן את העולם כולו. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אז אם כבר חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, אז אני רוצה לגלות לכם סוד. הסוד הוא שבשבילי נברא העולם. תגידו שאתם לא מסכימים, אבל זה לא אכפת לי, כי חז"ל אמרו לי שאני חייב לומר שבשבילי נברא העולם. תעשו מה שאתם רוצים. כן. אפשר להבין זה, אני חושב שזה בעל שם טוב אמר, בשביל שלי. בשביל שלי נברא העולם. אני שביל. ודרך השביל הזה נברא העולם. נשאלת השאלה, איפה מרכז העולם? יש במסכת מנחות, יש בחורות, סליחה. יש שיחות מעניינות בין רבי יהושע בן חנניה ובין סבי דבי אתונה, חכמי אתונה, כלומר הפילוסופים. ויש שם כל מיני שאלות מוזרות. אחת השאלות שואלים את רבי יהושע בן חנניה, איפה מרכז העולם? רבי יהושע תופס את האצבע שלו ואומר, פה. אמרו לו, תוכיח. אמר להם, אין בעיה, תביאו חבלים מכאן ועד העולם, עד סוף העולם, ומכאן ועד הסוף השני, ותראו שפה נמצא העולם. מה רבי יהושע בן חנניה התכוון לומר? האמצע הוא בכל מקום. במקום שאני קובע אותו, ואז יש משמעות לעולם כולו דרך האני שלי. כן? והקדוש ברוך הוא לא מקמצן, מה אכפת לו שיהיו מיליארדי מרכז לעולם? מה? כן, ככה זה עובד. חייב אדם לומר בשביל העולם, ומתי יגיעו מעשיי? למעשה, אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו. כן, זאת אומרת ש... יש כאן חיבור גם בין הפרט לכלל וגם בין הקוטן לגודל. כי אם אני חייב לומר בשביל נברא העולם, אני צריך גם להיות כאברהם, יצחק ויעקב. כנראה שאני יכול. שאם לא כן, למה דורשים ממני לשאוף למשהו שאינני יכול להשיג? כנראה סביר שאני יכול להגיע למעשה אברהם, יצחק ויעקב. זה שלא ראינו עד עכשיו הרבה אנשים שעשו כאברהם, יצחק ויעקב, זה לא אומר שזה בלתי אפשר. כן. האם אדם שמתחיל להתחנך, למשל ילד, צריך להתחיל מעבודה פרטית? מה התשובה? כן, ברור. כן, ברור שכן. אתה תתחיל עם תינוק שלא רוצה ללכת לישון, למרות שהוא קיבל את הבקבוק והחליפו לו את החיתול. ותגיד לו, תשמע, אתה צריך להתאים את עצמך להרמוניה הקוסמית. הוא לא בדיוק יבין, כן? אבל אם אתה תתן לו 3 נשיקות על הלחי הימני, ועוד 4 על הלחי השמאלי, או להפך, וגם אתה תשאיר לו שיר, תכן מאוד שהוא ילך לישון. מה זה קשור לחוזר בתשובה או לא חוזר בתשובה? כל אדם מתחיל מעבודה פרטית. מה הבעיה? כן, עכשיו, עבודה פרטית יכולה בהחלט להתחיל לפני שאדם עושה תשובה. אדם שעשה תשובה, כנראה שזה המשך של תהליך של תחילת החיים שלו עד עכשיו. כלומר, הוא בתשובה מאז גיל 2. רק הוא לא יודע. בסדר? בוודאי שאדם, שמה שמקרא היום בעל תשובה, הוא גדל בחברה, וכי אותה חברה הייתה מחוסרת ערכים לגמרי, והייתה מחוסרת ערכים של חינוך לפרטיות, לא, עדיין כבר. ובכן, רבותיי היקרים, נראה לי שמן הראוי, כיוון שלמדנו את פרק קוף ב' ואת פרק קוף ג', לעבור בזאת ישירות לפרק קוף ד', התפיסה הכללית והפרטית. דיברנו לפני כן על התיקון הכללי, אחר כך על העבודה של האדם, וכאן היחס בין התפיסה הכללית לתפיסה הפרטית. אבל נקרא. כל מה שעובר על אדם יחידי ועל נפשו, מאורעותיו מיום התחלת יצירתו, עד יגמרו בשכלולו, עליותיו והדרגותיו, חליותיו ותמורותיו, הכל בגודל עבר ועובר על היצירה הגדולה, על כל העולמים, ומה שעבר ועובר על כל העולמים, עובר על כל אדם. אמנם ישנם עניינים כאלה, אגב שימו לב, שאף על פי שהתחלנו פסקה שנייה, מתוך הפרק, אין כאן שינוי בגופן, וזאת מדוע. משום שזה הכל ברצף אחד, בכתב היד של הרב. כן, גם זה עשה הרב הנזיר, שלפעמים הוא לקח פסקה של הרב וחילק אותה לשתי פסקאות. אבל בכתב יד של הרב קוק זה ברצף אחד. ולכן הרב הנזיר לא שינה כאן את הגופן. אז אני שוב קורא. כל מה שעובר על אדם יחידי ועל נפשו מאורתיו מיום התחלת יצירתו. מה זה התחלת יצירתו? מתי זה? מה זה התחלת יצירתו של האדם? אני שואל שאלה, אני לא מקבל שאלות, אני מבקש תשובות לשאלה. אין? בזה עמוד אנחנו? מה, לא היית בתחילת השיעור? מה, זה נראה לי שערוריה. אנחנו בעמוד קופנון. זה לא יכול להיות סיפור הזה. טוב, קופנון. שנועה. תביא פתק מהבית. כן, מה אתה אומר? מה? אני חושב הפריה. תחילת יצירתו של האדם זה הפריה. היצירה זה 40 יום אחרי הפקידה. אז התחלת היצירה זה משעה שהאדם נוצר, הראשונה. מיום התחלת יצירתו עד היגמרו בשכלולו. מתי האדם נגמר בשכלולו? לא, אני חושב שהכוונה בסוף תקופת החינוך הבסיסי. כלומר, בערך בר מצווה, 18, 20, משהו כזה. עליותיו והדרגותיו, חליפותיו ותמורותיו. הכל בגודל עבר. הכל בגודל עבר ועובר על היצירה הגדולה, על כל העולמים. כלומר, מה שאתה רואה אצל אדם הפרטי, זה עבר ועובר גם על היצירה הגדולה. זאת אומרת, גם לעולם יש תקופת הריון, עיבור, לידה, גדילה וכדומה. גם רואים את זה בתרבות האנושית בכלל. האדם הפרימיטיבי הוא ילד, תינוק. האדם המודרני, כבר כאדם מבוגר, מה אתה אומר? מה? מה? האדם עובר מה שעבר על העולם, והעולם עובר מה שעבר על האדם. מוכלל. הנפש הפרטית עוברת גם מיצירה, בניין, חורבן, שכלול, שיבה מהגלות. הרי מצאנו שגם האדם הפרטי יוצא לגלות, ואני בתוך הגולה, האני שלי גולה. כן? יש גם את זה, זה, אבל לא, זה לא בפרק הזה. זה ראינו לפני כן, שיש אדם שמזדהה עם כל הבריאות כולם. עכשיו, זה צריך להיות לא פרזה, זה עוד אמיתי. כן, אבל יש לפעמים שאנשים אומרים, אני מזדהה עם כל העולם, רק הם לא מוכנים לעשות כלים בבית של אמא. ברור? אז זה זיוף. כן, יש... זה רואים את זה הרבה פעמים ברומנטיקה השמאלנית, לפעמים צעירים במערב שמצטרפים למאבקים מזוינים של קבוצות מדוכאות בעולם. אני יוצא לבורמה כדי להילחם בשלטון הרשע. כן, אבל לא גמרת בגרות. נכון, אבל יש דברים יותר חשובים. אז יש גם הרבה פעמים איזה מין בריחה. הבריחה של הבורגני הסווה מהחובות המוסריות שלו, בשם איזה אידיאלים מדומים. או כמו שמצאנו הרבה צעירים במערב שהצטרפו לשורות של דאש, כן? מרוב בלבול. אבל לכן, אני אומר, זה שהאדם מזדהה עם העולם כולו צריך להיות אמיתי. כן? למשל, היה יהודי אחד, רבי מנשה מאיליה, תלמידו של הגאון מווילנה, שהוא אמר שהוא חש צער כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שאבן חוסמת את דרכה. זה היה אמיתי אצלו, הרי היה, שהוא דאג גם ליהודי שהיה לידו. כן? טוב. אפרטו? לזייף? הרבה זיופים יש בעולם, למה לא? אני לא יודע אם אתה רוצה מהחיים שלי. למה לא? אפשר. זיופים יש הרבה בעולם, לא הבנתי את הבעיה. כן? טוב, אז אם כן אומר הרב, כל מה שעובר על אדם יחידי ועל נפשו, מאורותיו, יום התחלת יצירתו, התגמור בשכלולו, עליותיו, התנגדותיו, חליפותיו ומאורותיו, הכל בגודל עבר ועובר על היצירה הגדולה. על כל העולמים, ומה שעבר ועובר על כל העולמים, עובר על כל אדם. כלומר, בשני הכיוונים. מהאדם לעולם, מהעולם לאדם. אמנם, ישנם עניינים כאלה שהתפיסה הכללית מקדמת בהם. ומתוך ההזרחה של היצירה העולמית, תוך מעשה בראשית, באים להכרת הנפשיות הפרטית. ישנם דברים כאלה שהתפיסה הפרטית מקדמת לבוא, ומהם מתפלא שאור הידיעה על חוכמת העולמים. ישנם הרבה פרקים שהנחלים נפגשים זה בזה, ומלאים זה את זה, משלים ועולים זה את זה. כלומר, יש דברים שאתה מתחיל בהם מן הכלל, ומשם עובר אל הפרט. יש דברים שאתה מתחיל מהפרט, עובר אל הכלל. למשל, יש דברים שעוברים מן הכלל אל הפרט, זה האבולוציה. כן? זה לא מתחיל מהפרט. יש מגמת חיים בתוך הבריאה, וזה מה שגורם, בסופו של דבר, יש גם התפתחות של המינים וכדומה. לעומת זה, במחקר זה בדיוק הפוך. איך אני חוקר את העולם? אני קודם כל מתחיל מתופעות פשוטות וראשוניות שאני נפגש איתן. ומתוך כך אני עושה הכללה, אקסטרפולציה, אינדוקציה וכדומה. בסדר? אז יש גם צד כזה. כזה, ויש לפעמים שזה נפגש זבז. כלומר, זה בזה. עד כאן היה פרק קוף דלת. נראה לי שמן הראוי לעבור לפרק קוף ה. השתוות, ההשתוות לחיי העולמי. כל המחשבות והרעיונות, התשוקות הגדולות והניסיונות העצומים שעוברים על כל צדיק בנפשו הפרטית, כולם עוברים הם על כללות האומה, ובין כללי על כללות האדם, ובין כללי על כללות העולם, וכל העולמים כולם. יש מדרש שאומר, כל מה שאירע ליוסף, אירע לציון. נכון? ציון. כן? יוסף, הצדיק, יש לו הרבה דברים שעוברים עליו, יש רימה של איזה 15 דברים שעברו על יוסף, ואותם 15 דברים עברו גם על ציון. גם על איוב. כל מה שאירע לאיוב, אירע לציון. זאת אומרת, יש לצדיק הפרטי יחס אל הכלל. מה אתה אומר? אז טוב, למה הרב חוזר על עצמו כאן? יוסף, למשל, קחו לכם זמרת הארץ בכלכם. כי פה כתוב כל צדיק בנפשו הפרטית. צדיק בהגדרה, כשאני חושב על המילה צדיק, אני חושב על יוסף. הוא זה שמקבל את התואר יוסף צדיקה. החמנה התקרלן, זכותו, ויוסף צדיקה. למה הוא נקרא צדיק? בגלל שהוא עמד בניסיון. הזוהר אומר, דנתיר ברית, אי הוא צדיק. מי ששומר על הברית. הניסיון של יוסף היה בניסיון בברית. לכן, אי הוא צדיק. כל המחשב. מה? אמן, סלע. כל המחשבות והרעיונות, התשוקות הגדולות והניסיונות העצומים, שעוברים על כל צדיק בנפשו הפרטית, כולם עוברים הם על כללות האומה. לכן הבאתי את המדרשים על יוסף ויוב וציון שמורים על כך. ובאופן כללי, על כללות האדם. כלומר, זה לא רק על עם ישראל, זה קורה גם לעולם כולו. גם העולם כולו עובר מה שעובר הצדיק. ובאופן יותר כללי, על כללות העולם. לא רק ההיסטוריה של האדם, אלא מהלך העולם בכלל. ועוד יותר, וכל העולמים כולם, שזה גם מה שנעלם מאיתנו, ומיליארדי מיליארדים של עולמות שלא נתגלו. הוא לא בא להגדיל את המשמעות של שום דבר, הוא בא להקביל. מה שקורה בצדיק, קורה בכלל. מה שקורה בכלל, קורה בצדיק.
מה השאלה?
בינתיים לא עושים כלום. אבל אנחנו, בשביל זה, שקוראים את כל הפרק, ואז יש סיכוי שיצא לנו מזה משהו. בואו נראה. וכל מה שההוראה הפנימית והמקפת העליונה היא יותר נקבעת, ברוב אמת, מנשמתו של אדם, והוא מתגלגל הרבה בצער הצמאון לשבר את נפשו מהריבוי העליון, עד שהצער בא לידי דכדוכה של נפש ממש, עד לכדי בחילה בחיים. ועד לידי התמעטות הכוח וההתהלכות כצל בנתותו. ובכל זה לא יפנה על רעבים ולא יובה בשום אופן לשקר את עצמו בשיכרון החיצוני של העולם. לא בתאוות גשמיות, ולא ברוחניות, ולא בדמיוניות, ולא במה שקוראים שכליות. כי אם עומד הוא על משמרתו, אפילו בתוך הסתרה, שבתוך הסתרה הוא עומד על נשמרתו. והתגלות האמת העדיונה והטוב המוחלט בנשמתו ובעולם, הוא כל גשעו וחפצו לפי מידת של התגברות תכונה זו, הוא הולך ומשתווה לרוח כל העולמים, וסוקר הוא מפנימיותו את הכל, והולך האור ובא לו מתוך מחשקה, ועד כדי צפייה נאמנה מסוף העולם ועד סופו, כל אחד ואחד לפום דרגל, ויראה בגאות השם, ברוב עוז חדווה, לאור הצדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. זה החלק הראשון של הפרק. מה? לא הבנתי. איזה צער יש פה? יש צער באמצע, כן. טוב, אז קודם כל, טוב, אני צריך להבין מה כתוב כאן. ראשית כל, אני רוצה להתייחס לשורה שמתחילה ב- ולא בדמיונות. נכון? אתם רואים את השורה הזאת? יש פה וו תלויה. מפתה לומר שיש מחשבה מאחורי זה, כמו עין של יחסר מן החזיר מיער שמה, שהעין תלויה. או כמו הנון של גרשום, שבועל בן גרשום בן מנשה, שהנון תלויה שם. אז גם פה אתה רואה שהוו היא תלויה. אבל למרות כל הציפייה היפה הזאת, אני מוכרח לאכזב ולומר שזה רק בעיה של מכונת הדפוס שלא פעלה כראוי, ולכן הוו נתלתה, במיוחד לפי טכניקות ההדפסה שהיו נהוגות באותם זמנים שהספר יצא לאור. אז קודם כל, אל תחפשו פה משמעות לזה שהוו נתלתה. דבר ראשון. כן, מה אתה אומר? טוב, זה מה שנקרא ניקוי השטח. אני מצטער שזה גרם לך תקלה, אבל זאת האמת. אל תחפשו פה כלום. עכשיו, למרות שלכל דבר יש משמעות. לא, אבל זה יכול לשמש כתירוץ לדיגרסיה. כן, סטייה מן הנושא הנלמד על ידי המרצה שיש לו כל הזכויות. עכשיו, בואו נתגש לדבר הזה. יש הרבה פעמים ברב נדבר על זה שהצדיק הוא אדם כללי. לא כל צדיק, אבל יש הרבה צדיקים, והרב קוק בכללה, בעלי אותה השתוקקות של הקפת הכל. כן, שאני לא אעשה מעשה שאיננו מחובר אל הכל. והדבר הזה יכול גם להביא למשבר, למשבר של דכדוך הנפש ממש. נכון? באמת? אצל מי שזה אצלו אמיתי ורציני. וכמו שהרב כתב ברשימות אישיות, וכי צער קטן הוא לי שאיני יכול לבטא את השם באותיותיו, או למשל, שהוא אומר, על זה ידבו כל הדובים, על החסר הנבואי. כן, כלומר, יש לרב קוק דברים שמאוד מאוד מטרידים אותו. הוא לא יכול להגות את השם באותיותיו. יש הרבה צדיקים שיכולים לחיות בשקט עם הדבר הזה, בגלל שאצלם הביטוי של השם באותיותיו זה רק איזה סעיף הלכתי. אצל הרב זה ביטוי להרמוניה הכללית של כל הקוסמוס כולו, שבא לידי ביטוי בארבע אותיות שם הוויה. ולכן היכולת לבטא זה האפשרות להוציא את זה לפועל, לאחד ממש את כל העולם. ולכן זה שהוא לא יכול לבטא את השם באותיותיו, זה הצער היותר גדול מכל הצערים שיכולים להיות בעולמו. זה אמיתי אצלו. כן. לכן זה יכול לבוא לידי דכדוך של נפש. בואו נקרא שוב. כל מה שהאורה הפנימית והמקפת העליונה היא יותר נתבעת. ברוב אמת, כלומר בריבוי אמת, רוב במובן של ריבוי, מנשמתו של אדם. לא כל אדם יש לו מודעות למה שקורה בנשמה שלו. כן, בכלל אדם יש לו מודעות לנפשו. אבל לנשמתו זה קצת יותר קשה. אבל יש אדם שמודע לצימאון האדיר הזה, והוא מתגלגל הרבה בצער הצימאון לשבר את נפשו מהריבוי העליון. שבר הכוונה להרוות. עד שהצער בא לידי דכדוכה של נפש ממש, עד לכדי בחילה בחיים. הכל נראה לו קטן. כל מה שמציעים בעולם קטן בעיניו, לעומת האידאל הגדול שהוא בוחל. ועד לידי התמעטות הכוח וההתהלכות כצל במתותו. האדם הזה הולך כמו צל. רואים, הוא הצל של עצמו. כן? אז הוא מתהלך כצל במתותו. עכשיו, אדם שמגיע למשבר כזה, עשוי להרוות את סימונו בכל השטויות שבעולם. זה מה שמביא הרבה פעמים אנשים בעלי אידיאלים מאוכזבים, ליפול לאלכוהול, סמים, זנות וכדומה. נברוח. אבל נברוח אל מה? אל הרהבים ושתי כזב. אומר הרב, לא, לא רק שהוא במשבר כזה, ובכל זה לא יפנה אל רהבים. ולא יובה בשום אופן לשקר את עצמו בשכרון החיצוני שלו, בשכרון החיצוני של העולם. רעבים זה 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 שטחיות, אפשר לומר. רעב זה שטחיות. אז הוא לא עולה בשכרון החיצוני של העולם, לא בתאוות גשמיות ולא ברוחניות. כן, לפעמים יש אנשים אומרים, אני מחפש חוויה רוחנית עליונה כדי לספק את הצבעון שלי. הוא אומר, רב, זה גם איזה מין סמים כאלה. פעם היה אצל רב ציודה צדיק גדול בשם רב שלמה קרלבך, ושאל אותו הרב ציודה, מה עושים נגד סמים? ענה לו רב שלמה קרלבך, איזביצה וליקוטי מוהר"ן. ענה הרב ציודה, איזביצה זה מהשילוח, כל הבית מדרש זה בית יעקב. יש בית מדרש שלם בחסידות עם כיוונים מאוד מאוד קיצוניים של תעוזה מחשבתית ונגיעה בשורשי הנפש, מהשילוח במיוחד, אבל כל המשפחה הזאת. אז זה נקרא בית מדרש, איזביצה רדזין, כן, זה ערבים מרדזין, הם גם איזביצה. כן. אז הרב ציודה ענה, גם זה סמים. אז זה מה שאומר כאן, לא בתאוות גשמיות ולא ברוחניות, ולא בדמיוניות. כן? לפעמים אדם מחפש לו איזה חוויות דמיוניות. ולא במה שקוראים שכליות. מה הוא מתכוון? הפילוסופיה. הפילוסופיה כמילוי הצורך בחוויה, בסיפוק אינטלקטואלי. אלא כל זה אצל אותו אדם בעל השאיפה העליונה, כי אם עומד הוא על משמרתו, והתגלות האמת העליונה והטוב המוחלט בנשמתו בעולם, הוא כל ישעו וחפצו. לפי מידה של התגברות תכונה זו, כלומר ככל שהתכונה הזאת של מצד אחד הדכדוך, מצד שני הוא לא פונה אל רעבים, והוא נשאר בשאיפתו של ההתגלות של האמת העליונה והטוב המוחלט, הוא הולך ומשתווה לרוח כל העולמים. מה זה רוח כל העולמים? יש, כמו באדם הפרטי, נפש, רוח ונשמה, יש גם נפש העולם, רוח העולם ונשמת העולם. אז הוא משתווה עם רוח כל העולמים. מה זה הרוח? החפץ של ההשתוות, זה נקרא הרוח. וסוקר הוא מפנימיותו את הכל. והולך האור, ובא לו מתוך מחשקיו, עד כדי ציפייה נאמנה מסוף העולם ועד סופו, כל אחד ואחד לפי דרגה, ויראה בגאות השם ברוב עוז וחדווה ורוח צדיקים כאור נוגה. הולך באור עד נכון היום. מה זה אור נוגה? נוגה זה אור שעל הגבול בין החושך לאור. אז השאלה אם הנוגה זה חלק מן החושך או זה חלק מן האור. קליפת נוגה בקבלה זה הגבול בין הקודש לבין הטומאה. וזה החול. החול שמצטרף אל הקודש הוא החול הנפרד מן הקודש. אז לפעמים הצדיק הולך בדרכים שרגילים לראות שם רק את הרשעים. אבל, ולכן זה אורח. אורח זה לא הדרך המרכזית, זה דרך פרטית. לפעמים רואים את הצדיק דורך שם באורח וכולם רואים, מה אתה עושה שם? אומר לו, זה הולך באור. כלומר, משם עד נכון היום, עד שמתברר שהוא הלך בדרך שכולם היו צריכים ללכת בה. להעלות מן החושך את האור. כן. מה? לא, אני לא יכול להסביר שוב, מכמה סיבות. אני יודע שהסברתי יפה מאוד. ב', גם בגלל שהשיעור מגיע לסיומו, עד כדי כך שאנחנו אפילו לא יכולים לסיים את הפרק. אבל ככה זה, ככה העולם עובד. שלום.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.